בבא קמא, דף ט, תחילים בעזרת השם, שורה שביעית מלמעלה, במילים רב הונא אמר. על רב הונא מסופר במסכת מגילה דף כ"ז, שהוא פעם הגיע לבית המדרש לפני רב, ובמקום האבנט הקבוע שהוא היה חוגר בו, במקום החגורה הקבועה שלו, הוא היה חגור במין גמי, מין עשב. שאל אותו רב, מה קרה? אז רב הונא סיפר, לא היה לי מעות לקנות בהם יין לקידוש לכבוד שבת. הדחקות בבית הייתה כל כך נוראה. הלכתי, לקחתי הלוואה, לא היו מוכנים לתת לי, עד שנתתי משכון, את החגורה, את האבנט, ואז קיבלתי מעות וקניתי בהם יין לקידוש. אמר לו רב, אני מברך אותך, יהי רצון שתתעטף בשיראי, בבגדי משי יקרים. ממשיכה הגמרא ומספרת מה שהיה בחתונת בנו של רב הונא. והניח את עצמו לישון על איזה מיטה, ובני המשפחה לא הרגישו בו, והניחו עליו את ה... בגדי משי היקרים שהיו להם, את המעילי משי היקרים. כששמע מזה רב, שהברכה שלו התקיימה, שרב הונא באמת התעטף בבגדי משי, הוא הקפיד. למה לא אמרת? למה לא בירכת אותי בחזרה וכן למר כשבירכתי אותך את הברכה הזאת? רש"י כותב שם, אולי הייתה אז עת רצון, ואם היית אומר וכן למר, גם אני הייתי מתברך. מה הדבר הגדול שחיסו עליו בגדי משי? איזה ברכה יש כאן? כותב החזון איש, בסוף החיבור שלו על סדר טהרות, מביא על הסיפור הזה, הוא כותב, אפשר שהיה רמז שנגזר עליו לקיים בו הברכה של רב, וכמו שמצאנו במסכת תענית דף חף, שרב הונא באמת התעשר, הוא היה עשיר גדול. כותב שם החזון איש מילים שהם חשוב מאוד לדעת אותם, ככה מילים שהוא כותב, כל ברכה של גדול הדור עושה רושם למעלה ועושה את רצון. כך הוא כותב. לכן רב הקפיד, למה לא אמרת לי וכן למר? למה לא בירכת אותי בחזרה? אולי היום בעזרת השם, כשנראה שני מאמרים של רב הונא, נוכל לגלות את הסוד. איך התקיימה בו הברכה הזאת? שהוא זכה מעניות כל כך נוראה לעשירות כל כך מופלגת. המאמר הראשון שאומר רב הונא, אחד שהזיק, או הממון שלו הזיק, צריך לשלם, או עם כסף, או עם מיטב שדותיו. שאל אותו רב נחמן, אית ורב נחמן, הוא שאל את רב הונא, הרי הפסוק אומר, לעניין אחד מהמזיקים שהזיקו על ידי בור, כסף ישיב לבעליו, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. היה מספיק שיהיה כתוב, בעל הבור ישלם, כסף לבעליו, מה זה ישיב? המילה הזאת באה לרבות, שווה כסף. ואפשר אפילו לשלם עם סובין, עם הקליפה הזולה של התבועה. איך אתה אומר שחייבים לשלם או בכסף או במיטב שדותיו? אז בדף זין, אביי כבר שאל את השאלה הזאת, והגמרא מביאה שם את התירוץ של רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע, שמטלטלין הם תמיד מיטב. אף על פי שנראה לך שהסוג חפץ הזה הוא לא שווה, אף אחד לא מוכן לשלם עליו. במקום אחר אנשים זקוקים לו וישלמו עליו. כל מילי מיטב הוא, כל דבר הוא מיטב, כל חפץ, כל סוג מטלטלין. די לא מזדבן האחי, אם הוא לא ימחר כאן, מזדבן במטה אחריתה, אחריתה, הוא ימחר במקום אחר. לכן בעצם, זה לא סותר. אפשר לשלם עם סובין, או עם מטלטלין, שהם חשובים כמו מיטב שדהו. ואפשר לשלם בקרקע, אבל אם אתה משלם בקרקע, אתה חייב לשלם עם מיטב שדהו ומיטב קרמו. אתה לא יכול לתת שדה זיבורית או בינונית, שדה שהיא לא משובחת. אבל רב הונא מתרץ תירוץ אחר. הוא מתרץ שלכתחילה חייב המזיק לשלם או כסף מזומן, או את הקרקע המשובחת ביותר שיש לו. והכה, מה שהפסוק אומר שישיב, הוא יכול אפילו לתת סובין, במה הסכינן, באיזה מקרה אנחנו עוסקים? בדלטלי, שאין לו לא כסף ולא שדות, אז הוא יכול לתת אפילו סובין. שואלת הגמרא, מה החידוש? היא דלטלי פשיטה. אם אין לו כסף ואין לו שדות, מה אתה רוצה שהוא לא ישלם בכלל? פשוט שהוא יכול לשלם ממה שיש לו. מתרצת הגמרא, מהו דתי, מבלי החידוש של רב הונא שאפשר לשלם עם סובין, הייתי סבור לומר, אמרינן לילה מזיק, אומרים לו, התורה אומרת שאתה חייב לשלם או עם כסף, או עם מיטב השדות שלך, אתה אומר שאין לך לא זה ולא זה, מה יש לך כן? מטלטלין, סובין, לך לשוק, תמכור אותם ותביא כסף מזומן לניזק. אמרינן לי, הייתי סבור לומר שאומרים למזיק, זיל טרח, לך תטרח, זבין, תמכור את הסובין שלך, והייתי לי כסף, תן לניזק כסף מזומן. כמה שמלן, שאם אין לו כסף או שדות, הוא לא חייב לטרוח להשיג כסף, הוא יכול לשלם אפילו עם סובין. ומה שכתוב מיטב שדהו, מדבר במקרה שיש למזיק כסף או מיטב, והפסוק ישיב מדבר שאין לו כסף או מיטב, והוא לא צריך ללכת ולקנות מיטב, או למכור את המטלטלין כדי לקבל כסף, אלא הוא יכול לשלם אפילו בכל מטלטלין שיש לו, אפילו סובין. וכן אמר אבסי, כספין הרי אין כקרקע. וכן אמר אבסי, אז הגמרא תעמיד שזה מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון לחדש את אותו חידוש שאמר רב הונא. רק בהתחלה הגמרא שואלת למה היא הלכת על העניין, מה רב אסי אומר שההלכה של כספים זה כמו ההלכה של קרקע. היא לימה אם הוא התכוון להשוות אותם לעניין מיטב, שגם כסף וגם מיטב שדהו זה תשלום מעולה, והמזיק יכול או לשלם בכסף או לשלם בקרקע. היינו דרב הונא, זה בדיוק מה שאמר רב הונא. ובאמת הגמרא תגיד שצריך לגרוס וכן אמר רב אסי. אבל לפני כן הגמרא סבורה להעמיד את דבריו באופן אחר. אלא נאמר שרב אסי דבריו נאמרו בנוגע לשני האחים שקיבלו ירושה מאביהם. והם חלקו ביניהם. ונטל אחד קרקע של אביו ואחד את הכספים של אביו. כנראה שזה היה בדיוק שווה בשווה. נגיד היה 100 זוז קרקע ו-100 זוז כספים. הוא בא בעל חוב שאביהם היה חייב לו כסף, וההלכה היא שאחרי שאדם נפטר מן העולם, אם יש אנשים שהוא היה חייב להם כסף, הם יכולים לגבות רק אם יש קרקעות שנשארו בירושה. אבל אם הוא השאיר ירושה מטלטלין, מהמטלטלין מי אפשר לגבות? מהכספים מי אפשר לגבות? מהכספים של היורשים? רק מהקרקעות. אז אותו בעל חוב הלך ונטל קרקע. על זה אמר רב אסי שכשם שהאח שנטל קרקע נותן לבעל חוב את הקרקע כדי לפרוע את חוב אביו, אז גם האח שנטל כספים חייב, ולכן דאזיל היי הולך אותו אחד שלקחו ממנו את הקרקע ושקיל פלגה בכספים בעדי, לוקח מחצית מהכספים שאחיו לקח. זאת אומרת, אם נאמר הבעל חוב לקח את כל הקרקע של המאה זוז, אז הולכים עכשיו שני האחים ומתחלקים בכספים של המאה זוז, זה יקבל 50 וזה יקבל 50, הרי ההלכה הזאת היא פשיטה, זה פשוט, שזה שלקח כספים צריך להשתתף בתשלום החוב, וכי היי ברא והי לאו ברא, וכי זה שלקח קרקע הוא בן, וזה שלקח כספים הוא לא בן, הוא לא צריך לפרוע את חוב אביו, ודאי ששניהם צריכים לפרוע בשווה. איקא דאמרי, יש אומרים שהדחייה, שגם כן דוחים את האפשרות הזאת, אבל בצורה אחרת, אדרבה לאידך גיסא מהצד השני, אם החלוקה של הירושה הייתה שאחד לקח קרקע והשני כספים, לא מחייבים את האח שלקח כספים לתת חצי ממה שהוא לקח לאחיו. למה? הוא אומר לו, תראה, הפעם יצא לי, זה שלקח כספים, אומר, הפעם יצא לי טוב, כי בדיוק גבו את הקרקעות שאתה לקחת. אבל אני לקחתי גם סיכון. להכי שק לי כספים, על דעת זה לקחתי כספים, דהי מגן והאי לא משתלם נמינך, אם יגנבו ממני לא תתחלק איתי עכשיו שווה בשווה עם הקרקע. ומצד שני, להכי שק לתארה, על דעת זה לקחת קרקע, דהי מטרפה לא משתלם לך, מי דימיני, אם יקחו ממך בעלי החובות את הקרקע, אני לא אצטרך לפצות אותך מהמעות שלי שאני לקחתי בירושה. בעל הכספים קיבל דבר ששכיח בו הפסד של גניבה, ולכן אם יגנב הכסף הוא לא יגבה מאחיו שלקח קרקע. אז אנחנו מניחים שמן הסתם הם חלקו גם על מנת שגם בעל הקרקע לא יוכל לתבוע מבעל הכספים לפצות אותו אם בעל חוב ייקח ממנו את הקרקע. כמובן כנראה מדובר כאן שלא היה ידוע להם שאביו חייב כסף לאנשים, כי מה היה ידוע להם דבר כזה? הם לא היו מחלקים בצורה הזאת שאחד לוקח את כל הקרקעות ואז יצטרך לתת את הקרקעות בשביל לשלם את חובותיו של אביו. אז זה דומה לאפשרות, אולי פתאום יבוא איזה בעל חוב ויוכיח שאבא היה חייב לו כסף והקרקעות שלו משועבדות, אולי, אבל אולי גם יגנבו את הכספים. זה גם אפשרות. אז קרקע אינה נגנבת, אז הסיכון היחיד זה שאולי יבואו בעלי חובות ויגבו את זה. כסף נגנב. מצד שני, בעלי חובות לא יגבו כסף, כי אין גובים מנכסי היורשים, אלא רק מהקרקעות ולא מהמטלטלין או מהמאות. מכל מקום, ודאי לא זאת הייתה כוונתו של רב אסי למקרה הזה, או בגלל הדחייה הזאת או בגלל הדחייה השנייה. לפי כל אחת מהלשונות, בכל אופן נדחה את האפשרות לבאר כך את דבריו של רב אסי. אלא, אולי נעמיד את דבריו של רב אסי בנוגע לשני אחים שחלקו קרקע, כל אחד קיבל חלק של קרקע, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם בחובו של אביהם. אז מחייבים את השני לפצות את אחיו להתחלק איתו בקרקע שהוא לקח. לעניין זה אמר רב אסי, כספים הרי הן כקרקע, שאם הוא רוצה הוא יכול לפצות אותו בכסף, הוא לא חייב לתת לו חלק מהקרקע. אז ההלכה נכונה. אבל, והאמרה רב אסי חד הזימנה, הוא כבר אמר את זה פעם. למה הוא צריך להגיד את זה פעם נוספת? איפה ראינו שככה אמר רב אסי? דהיתמר, האחים שחלקו את הקרקעות שירשו מאביהם, כל אחד קיבל חלק מהקרקעות. הוא בא בעל חוב של אביהם ונטל חלקו של אחד מהם. אז יש ויכוח בין רב לבין שמואל לבין רב אסי. שלוש דעות. רב אמר, בטלה המחלוקת. לא הכוונה שיש עכשיו שלום, תמיד היה שלום. אלא החלוקה שהם חלקו ביניהם מבוטלת. מתחילים את החלוקה מחדש. ראובן קיבל קרקע, שמעון קיבל קרקע. באו ולקחו את הקרקע של ראובן, בעלי חובות של האבא. אז ראובן ושמעון התחלקו בקרקע שנשארה בידיו של שמעון. ושמואל אמר, הפסיד זה שלקחו ממנו את הקרקע, ויתר. הוא לא יכול לבקש מאחיו שייתן לו חלק כנגד מה שלקחו ממנו. ולמה רב אסי אומר, נוטל רביע בקרקע או במקום הקרקע הוא נוטל רביע במאות? כי יש לו ספק האם ההלכה כמו רב או כמו שמואל מספקה לי אם הדין של האחים הוא כמו יורשים דמו, ושניהם היו חייבים לפרוע את החוב, אם אחד מהם שילם, אז הם חלקים ביניהם שוב את הירושה, היא כלקוחות דמו או שלא? הם כמו קונים שכל אחד קנה קרקע מאחד שלא באחריות, שהוא לא לקח אחריות אם יקחו ממנו בעלי חובות את הקרקע שיצטרך לשלם לו על הקרקע שלקחו ממנו. ואם כן כל אחד מהאחים מה שהוא קיבל זה מה ששלו, ואם הלכו וגבו מאחד מהם את הקרקע השני לא צריך להחזיר לו כלום. איל כך, כיוון שיש ספק, האם הם כמו יורשים ומגיע לו חצי חלקו של אחיו, או כמו אחים, או כמו לקוחות, ולא מגיע לו כלום, אז מכיוון שיש ספק הוא מקבל חצי או כלום, הוא מקבל רבע, כמו ממון המוטל בספק שדינו חולקים. לכן נוטל רביע בקרקע, רבע מחלקו של אחיו בקרקע. ואם רוצה אחיו, הוא יכול לשלם לו את שווי חלקו במאות, רביע במאות, הוא לא חייב לתת לו דווקא קרקע. הוא אומר לו, אמנם גם עליי מוטלת החובה להשתתף, לפרוע את החוב, אתה לא יכול לחייב אותי לתת לך את זה דווקא בקרקע. אם היה ברחוב מגיע לגבות ממני, הייתי יכול לשלם לו מאות. ובגלל שאתה לא היה לך מאות לשלם לו ולכן נתת קרקע, אני לא צריך להפסיד את הנחלה שלי. אז אם כן, רואים שכבר רבסי אומר את ההלכה הזאת, שכספים מראים כקרקע, שהוא יכול לפרוע במקום קרקע בכספים לעניין ירושה של אביו. אז אי אפשר לבאר שזה הכוונה שלו גם כאן, כשהוא אומר כספים הרי אין כקרקע. אלא על איזה מקרה זה נאמר, מה ירי אין כקרקע? כמו שאמרנו בהתחלה, בדיוק כמו דבריו של רבונה, לעניין מיטב, גם כסף וגם מיטב שדהו, זה תשלום מעולה שאפשר לשלם לניזק, והמזיק יבחר איזה מביניהם הוא רוצה, עם איזה דרך הוא רוצה לשלם. שואלת הגמרא, יחי, היינו דרבונה, אם כן, זה דבריו של רבונה, מה רב אסי מחדש? עונה הגמרא, הוא באמת לא מחדש. אימא, תאמר, וכן אמר רב אסי, שרב אסי, דעתו היא כמו דעת רב הונה. זה המאמר הראשון של רב הונה. אבל כמו שכבר אמרנו, רב פאפה ורב הונה ברי דרב יהושע בדף זין לא מסכימים עם מה שהוא אומר. לפי דעתם, אפשר מלכתחילה לתת ממטלטלין ואפילו סובים. לא צריך להגיע לזה. אין לו קרקע, מיטב, ואין לו כספים, אז הוא ייתן סובין. לא, אפשר לכתחילה לתת מסובין. מאמר שני שאמר רב הונה. את המאמר הזה אמר רבי זיירא, אמר בשם רב הונה. אגב, איך זה נכנס לכאן המאמר הזה? אז באמת מביאים מספר הישר לרבינו תם, שהוא סובר שגם המאמר הקודם היה רבי זיירא בשם רב הונה. ויש כאן שני מאמרים שרבי זיירא אומר בשם רב הונה, כמו שמצאנו בכמה מקומות, שכשיש חכם שאומר בשם רבו מאמר, אז מביאים כבר עוד מאמר שהוא אמר בשמו. והוא אומר דבר כזה, כשבאדם צריך לקיים מצווה, לקנות אתרוג בחג הסוכות, או מצווה אחרת, אז הוא צריך להוציא לצורך קיום המצווה עד שליש. מהי שליש? אי לימה, אם נאמר שהוא צריך לתת את שליש נכסיו, שליש ביתו על כל מצווה, אם כן אלא מעטה, אם מזדמנים לו, מזדמנות לו שלוש מצוות, יתרמי להתלת המצוותה, להיטיב לכולי ביתי, ייתן את כל נכסיו, על כל מצווה שליש מנכסיו, ודאי שלא, הוא לא, לא מחויב לבזבז את כל ממונו בשביל לקיים מצוות. אלא אמר רבי זיירא, לפרש את דברי רבו רב הונה, הכוונה היא שמוסיפים מאות בשביל הידור מצווה, עד שליש במצווה עצמה. אם הוא בא לקיים את המצווה בצורה לא מהודרת, ויש לו אפשרות לקיים אותה בצורה מהודרת יותר, כמו אם יש לו שני אתרוגים, אחד כשר והשני מהודר יותר. מצווה להוסיף שליש מכמה ששווה האתרוג הכשר ולא מהודר, יוסיף שליש מזה ויקנה אתרוג מהודר יותר. בא רב אשי, מסתפק, מה הכוונה שליש? שמוסיפים בהידור. האם השליש הכוונה מבפנים, מלגב? נאמר שאתרוג כשר לברכה שוויו שישה דינרים. אז שליש משישה דינרים זה שני דינרים. אז צריך להוסיף עוד שני דינרים ולקנות אתרוג מהודר בשמונה דינרים, או שהשליש שמוסיפים הוא מבחוץ, מלבר. דהיינו, מחלקים את ה... מחיר של האתרוג הכשר הלא מהודר לשניים, אם הוא שווה שישה דינרים, אז מחלקים אותו לשניים שלושה דינרים, ואז קונים אתרוג מהודר יותר ששווה 9 דינרים, ואז נמצא אם כן שהוספנו שליש, זאת אומרת מה שהוספנו כעת הוא שליש מהכל ביחד. תיקו, הספק הזה נשאר לעמוד. בארץ ישראל, במערבה, אמרי, אמרו משמי דרבי זירא, את אותו שליש שהוא יוסיף בשביל ההידור מצווה, זה על חשבונו. עד שליש משלו. לא ישלמו לו שכר על זה בחייו, כי אין שכר מצווה בעולם הזה. אבל אם הוא יוסיף יותר משליש, בשביל הידור מצווה, מכאן ואילך, יפרע לו הקדוש ברוך הוא שכרו בחייו משל הקדוש ברוך הוא. אפשר לומר שכאן היה סוד העשירות של רב הונא בעצמו. על מה הוא דחק את עצמו ומחר את האבנט, את החגורה שלו? בשביל שיהיה לו יין לקידוש. מה העשיר את רב הונא? אז גם במסכת תענית, דף חף שהזכרנו, וגם במסכת ברכות, דף ה', אנחנו מוצאים שרב הונא היה לו מרתף עם הרבה מאוד חביות של יין, 400 חביות של יין. זה היה כמות גדולה מאוד. ואפשר לומר שזה היה הדבר שגרם לו לעשירות. כל כך מסר את נפשו כדי שיהיה לו יין לקידוש. הוא היה יכול לצאת ידי חובה מאיזה שכן אולי, שיוציא אותו ידי חובת קידוש. אבל הוא הוציא כסף בשביל לקיים את זכור את יום השבת לקדשו על היין, והקדוש ברוך הוא שילם לו משל הקדוש ברוך הוא, לא בכפל כפליים, אלא הרבה 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 יותר מזה שהוא זכה לעשירות. כאן סיימנו לפרש את המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, ואנחנו עוברים למשנה השנייה. אומרת המשנה, כל שחבתי בשמירתו, רש"י מביא פירוש, כל דבר שהתחייבתי לשמור עליו, שהוא לא יזיק. כמו למשל, שור או בור, ואני לא שמרתי כמו שצריך. מסרתי את זה לאדם שאין בו דעת. ואז השור הזיק או הבור הזיק, הכשרתי את נזקו. כאילו הכשרתי וזימנתי את הנזק, אני חייב. זאת אומרת, זה שמסר את השור למישהו שאין בו דעת, או חירש שאינו שומע ואינו מדבר, או שוטה, או קטן שעדיין אין בו דעת, ואז השור הזיק, המשלח יהיה חייב. לכן אם הוא נתן לו לשמור על הבור ונפל שם, נפלה שם איזה בהמה, שור או חמור, המשלח יהיה חייב. זה שמינה את האדם שאין בו דעת לשמור, הוא זה שחייב. עוד הלכה אומרת המשנה. היה בור 9 טפחים. חכמים קיבלו שבור שיש בו 9 טפחים, הוא יכול לעשות נזק לבהמה שטיפול בתוכו. אבל הוא לא ממית, רק בור שיש בו 10 טפחים ממית. אז אם הכשרתי במקצת נזקו, אם היה לי בור 9 טפחים, ואני הוספתי עוד טפח אחד, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו, כהכשר כל נזקו. אני אהיה חייב לשלם, כאילו עשיתי את כל 10 טפחים של החפירה של הבור. עוד אומרת המשנה, מתי אדם חייב? אם הוא הזיק לנכסים שאם מזיקים אותם, אין בהם חיוב של קורבן מעילה, כי זה לא הקדש. הרי אם אדם נהנה או מזיק לדברים שהקדישו לבית המקדש או הקדישו לקורבן, יכול להיות שהוא נחשב מועל, שהוא מעל, והוא יהיה חייב לשלם ולהוסיף חומש ולהביא קורבן אשם מעילות. אז אם אדם מזיק הקדש, אומרת כאן המשנה, עדת חכמים, שהוא יהיה פטור. בדף למד זין, הגמרא מרחיבה בעניין הזה. דעת שמעון בן מנסיה, שחולק, סובר חייבים. מה זה הכוונה נכסים שאין בהם קורבן מעילה? משמע שהם קדושים, רק שלא מועלים בהם. אז רבי יוחנן בגמרא מעמיד, שמדברים כאן על, יש הרי בקורבנות שתי דרגות, יש קודשי קודשים וקודשים קלים. מה ההבדל? קודשי קודשים, כבר מאז שמקדישים אותם לקורבן, אם נהנים מהם חייבים משום מעילה. קודשים קלים, כשהקדישו אותם, עדיין אין בהם משום מעילה. מה זה נקרא קודשים קלים? בדרך כלל זה קורבנות שגם הבעלים יכולים לאכול מהם. כמו למשל קורבן שלמים, קורבן פסח, אבל הם נחשבים קודשים קלים, ומתי שמקדישים אותם עדיין אין בהם מעילה במי שנהנה מהם. והמשנה הזאת, אומר רבי יוחנן, כמו דעת רבי יוסי הגלילי, שסובר שקודשים קלים הם ממון הבעלים, הם ממון של הבעלים שלהם. ומי שמזיק לקודשים הקלים, זה נקרא נכסים שאין בהם מעילה, והוא יהיה חייב. רק נכסים שיש בהם מעילה, הוא יהיה פטור. רבה סובר שמדברים כאן למעט נכסים של חולין, שרק עליהם חייבים. והוא גורס כאן מה הכוונה נכסים שאין בהם מעילה, הכוונה אין בהם בכלל דין מעילה. שהם פשוט לא קדושים, לא הקדישו אותם בכלל. עוד אומרת המשנה, דווקא נכסים שהן של בני ברית חייבים עליהם, נכסים של ישראל, אבל אם הזיקו נכסים של עובדי כוכבים פטורים, וכן רק על נכסים המיוחדים. גמרא מביאה שלוש דעות מה הכוונה. דעה ראשונה, דעת רב יהודה, שזה בא למעט, שאם היו שני שברים רצים אחרי שור אחד לנגוח אותו, ולא ידוע לנו מי בסוף נגח, אנחנו יודעים שזה אחד משניהם, אז הבעלים יהיו פטורים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה שהזיק. רק אם אנחנו יודעים, נכסים המיוחדים, יודעים בדיוק מי השור המיוחד שהזיק, יש פה שור אחד שהזיק, ולא שיש לנו ספק על שניים. בברייתא כתוב, שאם שור של הפקר נוגח, אפילו אם אחר כך מישהו זכה בשור הזה, הוא יהיה פטור. ורבינה מביא ששור רגיל שנגח, אם הבעלים הפקיר או הקדיש את השור שלו, הוא יהיה פטור. שזה מעטים, כי זה לא נכסים המיוחדים, רק נכסים המיוחדים חייבים עליהם. נכסים שיש להם בעלים יחידים. והמזיק חייב לשלם על נזקי ממונו בכל מקום. חוץ מרשות המיוחדת למזיק. מה נכנסת לרשות שלי? פלא שהשור נגח? נכנסת לו לתוך הרפת. אז אם איזה בהמה נכנסה לתוך רפת, והשור של בעל הרפת נגח אותה, אז ודאי שבעל הרפת יהיה פטור. וכן, רשות השותפים ששייכת גם לניזק וגם למזיק, אז גם כן פטור. אם היה שם נזק של שן או רגל, דיינו שהבהמה הזיקה על ידי שהיא אכלה והיה נעה לנזק שהיא הזיקה, או על ידי שהיא הזיקה דרך הילוכה, שזה רגל, ששני אבות הנזיקין האלה ברשות השותפים, של הניזק והמזיק, פטור. אבל בשאר הדברים שחייבים עליהם, כשהזיק חב המזיק, דיינו חייב המזיק, לשלם את תשלומי הנזק, והוא משלם את זה מידית נכסיו במיטב הארץ. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא על ההלכה הראשונה שראינו במשנה. כל שחבתי בשמירתו, שור ובור שאני חייב לשמור עליו, עליהם. אם מסרתי אותם לחרש או שוטה או קטן שאין בהם דת, הכשרתי את נזקו. זה כאילו הכשרתי וזימנתי את הנזק ואני חייב. כיצד? באיזה מקרה זה מדובר, כמו שאמרנו, שור או בור שמסרן לשמירה בפני חרש או שוטה או קטן והזיקו. כיוון שהבעלים חייבים בשמירת השור והבור, כשמוסרים את השור או הבור לאדם שאין בו דעת, הם לא מקיימים את השמירה כמו שצריך, כי הרי אלה לא יכולים לשמור, אז הבעלים חייב לשלם את הנזק. כאן מוסיפה הברייתא עוד ארבע מילים, שמכאן עד סוף השיעור נבהר, בעזרת השם. מה שאין כן באש, שאם מסר לידי חרש או שוטה או קטן אש, והם לא נזהרו, והאש הזאת שרפה, גדיש, הוא יהיה פטור. מברר את הגמרא במאי עסקינן באיזה מקרה מדובר כאן. למה יש הבדל בין שור ובור לבין אש? למה על שור ובור אם הוא מסר לחרש שוטה וקטן הוא יהיה חייב? אם זה, אם יצא נזק, ואם הוא מסר אש לידי חרש שוטה וקטן, הוא יהיה פטור אם יצא מזה נזק. מה ההבדל? אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת להגיד שמדובר כאן שהוא מסר לידי מי שאין בו דעת, זה כולל את כל שלושתם, הוא מסר לו שור, בור, אש, לא במצב שאמורים להזיק. למשל, שור קשור, בור מחוסה, גחלים, גחלת של אש. אז זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת שהוא מסר את זה בצורה שזה מיועד להזיק. שור לא קשור, בור פתוח, שלהבת של אש. אז אם מדובר כאן בשור קשור והבור מחוסה והאש היא גחלת, גבתה גבי אש גחלת, אז מה יש נחה ומה יש נחה? למה באש פטור ושור ובור חייב? אלא, תאמר שמדובר כאן שהם במצב שמיועדים להזיק, בשור לא קשור אלא מותר, ובבור מגולה, דקבתה גבי אש שזה שלהבת. מה פירוש מה שכתוב במשנה, מה שכתוב בברייתא, מה שאין כן באש דפטור? והרי אמר ריש לקיש משמי דחזקיה, לא שנינו שמי שמוסר אש לחרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם, אלא כשמסר לו גחלת, וזה שאין בו דעת הוא ליבה והלהיט את האש, ועל ידי זה האש הזיקה, כי בלי שהוא היה מלבה את האש, את הגחלת, היא לא הייתה מזיקה. אבל אם הוא מסר לו שלהבת לאדם שאין בו דעת, המוסר יהיה חייב אפילו בדיני אדם. מה איתם, מה אתם, דבר יהיה זיקה, כי זה ברור ההזק, כי שלהבת בוערת, אתה נותן את זה לאדם שאין בו דעת, אז זה לא פלא שאחר כך היא מזיקה. אז אם כן, איך תבאר את דברי הברייתא? זאת אומרת, למה שיהיה הבדל בין שור ובור, ששם מחמירים, שימסרו את זה לאדם שאין בו דעת, ונהיה נזק, בעל השור, בעל הבור יהיה חייב? למה לגבי אש, אם הוא מסר לחרש או שוטה או קטן, לאדם שאין בו דעת, אם האש הזיקה הוא יהיה פטור? מתרץ את הגמרא שיש תירוץ אחד לפי דעת ריש לקיש, ויש תירוץ אחד לפי דעת רבי יוחנן. לפי דעת ריש לקיש, בשם חזקיה, שלפי דעתו אנחנו כעת עוסקים, שאם מוסרים לאדם שאין בו דעת גחלת פטורים, ואם מוסרים שלהבת חייבים, אז לפי זה נבהר, לעולם הברייתא מדברת בשור קשור ובור מחוסה ודקבתה גבי אש זה גחלת. ושמה ששאלת דקאמרת, למה באמת שור ובור יהיה חייב? מה ישנחה ומה ישנחה? כמו שבאש פטור גם שור ובור צריך להיות פטור. התשובה, יש הבדל. שור דרכי לנתוקי. השור הוא לא איזה חפץ שאפשר לקשור אותו ולשכוח ממנו. הוא כל הזמן מנסה לפתוח את הקשר, לצאת לחירות. הוא לא נהנה, לא טוב לו עם זה שקושרים אותו. הוא כל הזמן מנסה לנתק את עצמו. גם בור, כיסית אותו טוב, אבל דרכי לנטורי, אל תשכח שאנשים עוברים מעל הכיסוי, דוחפים, מעבירים שם עגלות, נוסעים שם עם אופניים, עוברים שם, והדרך שהבור, הכיסוי שלו נופל מאליו. לכן, גם אם הקשר לא ניתר מעצמו, והכיסוי לא נפחת מעצמו, אלא על ידי החירש, הוא יהיה חייב, כי תחילתו בפשיעה. למה אתה מוסר את זה בידי אדם שאין בו דעת? דבר שהשמירה שלו היא לא לגמרי שלמה. אז אפילו שבסופו של דבר היה סופו באונס, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא יהיה חייב. אבל המקרה של גחלת, מצד הגחלת אין דרכה לפרוץ החוצה. אם לא התעסקו איתה, כמה דשווי כלה, כמה שהוא עוזב אותה מאמיה, אמיה ואזלה. היא מתעממת ודואכת. היא לא נחשבת לדבר מזיק. מי זה שהלהיט את הגחלת והפך אותה לשלהבת? אותו אדם שאין בו דעת, על ידי שהוא ליבה. אז לא בא לגחלת חייו, הוא לא היה צריך לעלות על דעתו, שהחירש ילך ויזיק עם הגחלת. זה הסבר לדברי הברייתא לפי דעת ריש לקיש בשם חזקיה, שחילק שלפי דעתו, אם מוסרים לאדם שאין בו דעת גחלת פטורים, ואם מוסרים לו שלהבת חייבים. ולפי רבי יוחנן דאמר שאין הבדל, בין אם מסר לו גחלת ואפילו מסר לו שלהבת נמי פטור, אז אם כן אפשר להעמיד, דקבתה הכה, אותו דבר כאן, גבי שור ובור אפשר להעמיד, בשור שהוא לא קשור, אלא הוא מותר, ובבור שהוא לא מכוסה, אלא מגולה, שהם לא שמורים מנזק. ואם כן תשאל מה ישנה הכה ומה ישנה הכה, למה שור הוא בור שמסר אותם לאדם שאין בו דעת, יהיה חייב ואש יהיה פטור, התשובה היא, הטעם גבי אש, האחיזה של החירש, של זה שאין בו דעת, צוותא דחירש, זה מה שכגרים, זה גורם את הדליקה. כי הוא, החירש, שורף את הגדיש בידיו, הוא לוקח את השלהבת אל הגדיש. ולכן זה שמסר את השלהבת לא עשה כאן פעולה של נזק, אלא החירש עשה. אבל לך אגבי שור ובור, הנזק לא נעשה על ידי החירש, כי הוא לא עשה כלום, אלא השור והבור הם אלה שהזיקו. לא צוותא דחירש כגרים, לא האחיזה של החירש היא זו שגרמה לנזק. ולכן, מי שגרם לנזק זה זה שלא מספיק שמר על השור או על הבור. בעל השור ובעל הבור הוא זה שצריך לשלם, ועד כאן דף ט'.